עכשיו עם אריה זיסמן. שלום אריה.
שלום, ערב טוב.
יתד נאמן, עורך חדשות יתד נאמן. אריה, רגע לפני שקם הממשלה, אנחנו רואים כאן איזושהי תופעה שאנחנו מכירים אותה מלפני הרבה מאוד שנים, אבל היא חוזרת ומתחדשת ביתר שאת, יאיר לפיד והחרדים. במשך כמה שנים הוא ניסה אולי לשנות את צבעו, ולתת כל מיני מסרים של פיוס ושל מיתון וממלכתיות, וברגע שהבחירות הללו הביאו את התוצאה שהביאו, לפיד חזר ובכל דרך ובכל כוח מאמירות על איראן ועל חשוכים ומהביניים והחרדים והחרדים שוב בפיו, הוא איבד את החשק להיות ראש ממשלה שוב פעם בעתיד?
תראה, זה הנושא ממש המרכזי שבאמת מעסיק כעת את הפוליטיקה, זה ההתנהגות המשונה הזו של לפיד. נעזוב שנייה אחת את כל הנושא של נתניהו ועיכוב הרכבת הממשלה, עיכוב שאנחנו מקווים שיגמר כמה שיותר מהר בתור מי שהצביעו לגוש המנצח. אבל תראה את ההתנהגות של לפיד, וזה באמת מה שמפליא מאוד. במהלך כל מערכת הבחירות הוא נצר את לשונו, לא דיבר, ניהל קמפיין ממלכתי, עזב את הנושא הדתי בצד, והמטרה שלו הייתה, כאשר הוא כן דיבר, זה היה רלב, רק לא ביבי, רק לא נתניהו. מאז הבחירות הוא שינה מהלך, עכשיו זה רלח, רק לא חרדים, בכל בשם הכפייה והכל, הוא פשוט, הוא לא יכול יותר על נתניהו, מכיוון שנתניהו נבחר על ידי רוב, אז עכשיו הוא תוקף את השותפות. אז אנחנו, זה התחיל עם סמוטריץ' ועם בן גביר וכו', ועכשיו אנחנו החרדים נמצאים על הגריל. והדבר הזה מתבטא, אנחנו רואים במהלך כל יום, מציעו איזשהו נרטיב חדש, של התקפצו לנו, שאמר את זה אחד מחברינו, פרסם את זה באיזושהי הודעה פרטית, ואתמול לפיד מצטט את זה בכנסת, כאילו זה כבר אמירה של חברי כנסת מהציבור החרדי, ומעצבי דעת קהל, והופך את זה לכאילו כל החרדים הם כאלה שמתייחסים כעת אליו ואל כל הגוש המפסיד והחילונים, כי תקפצו לנו. ואני באמת שואל, אם באמת לפיד היה מאמץ את הנושא הזה בבחירות, מה באמת היה יכול לקרות פה? האם באמת היינו הופכים במהלך מערכת הבחירות לכל הנושא הזה היה הופך לאיזושהי הסתה נגד הציבור החרדי? ואני לא סתם שואל את זה. אני רוצה להזכיר לך את הרעיונות שלי אצלך לפני מערכת הבחירות, ששאלנו ותהינו, שאל גם כמתי הסברה, איפה נעלם הנושא הזה החרדי במערך הבחירות, אם אתה זוכר? במערך הבחירות כמעט לא היה נושאים חרדים על הפרק, דיברו על דברים אחרים, לא היה שום נושא חרדי. לפיד שתק, על היחיד שהיה קצת ליברמן, אבל לא התייחסו אליו. ולמה לפיד שתק במערך הבחירות, אם אתה זוכר? מכיוון שהוא עדיין היה איזושהי נקודה מסוימת,
היה לו אחוז שאם נתניהו לא מביא רוב, אז החרדים לא ילכו לעוד בחירות, יהיה על מה לדבר.
נכון, ואולי ילכו איתו. ואני רמסתי לך בשילורים שיש פה גם איזושהי אסטרטגיה שקטה שחוטפים עליה לראש. אם אתה זוכר, ביהדות התורה היו גורמים שנטעו איזושהי אשליה בצד של לפיד וגנץ שאולי הלכו איתם. אם אתה זוכר, את גפני התקפו כל הזמן, אמרו, אתה נוטע, זה למה אתה מדבר, למה אתה אומר וכו'. וגם אמר, מה פתאום, אני הולך רק עם המסורתיים ורק עם הצד הימני. אבל הם תפסו, לפיד ואחרים תפסו משהו בדברים של גפני, ואמרו, אולי בכל זאת הוא ילך איתנו, וכך נמנע הסתה. ולמה אני מדגיש את זה? כי אתה רואה היום את ההסתה של לפיד, לאן היא מגיעה. היא מגיעה לרמת גן עם הגן שיש שם, עם התרמיתים ובכל הדברים הללו, שאני לא רוצה לחזור עליהם, אבל אתה רואה את ההסתה החמורה. אני אומר, הדברים הללו נמנעו במהלך מערכת הבחירות, כאשר הייתה איזושהי מחשבה שאולי ילכו איתם.
אתה בעצם אומר תובנה שנציגים חרדים, אתה מציין את הרב גפני, שהוא זרק סוג של פיטיון ללפיד, לא באמת, מעושה, אבל נתן לו הרגשה, חכה, אולי יקרה משהו, בתמורה לשתיקה מבחינת ההסתה נגד חרדים במערכת הבחירות.
אני מציין את זה בצורה ברורה, כי אני רוצה להזכיר לך עוד קודם, אם אתה רוצה ללכת טיפה טיפה אחורה. כאשר נפלה הממשלה, כשבנט הודיע הממשלה נופלת, אם אתה זוכר, היו מאמצים של יהדות התורה, אני חושב שגם של שס, למנוע, אולי שס לא, למנוע את הבחירות ולהקים ממשלה חלופית. ולמה? כתבנו את זה בעיתון גם, כי הם קיבלו רעה מראשי ומהרבגיה שונה לשתיהן, הם קיבלו רעה לעשות כל דבר כדי למנוע את הבחירות, כדי למנוע את ההסתה, אם אתה זוכר. וזה לא עלה בידם, זה לא הצליח והלכו לבחירות. אבל ההנחיה הזאת של למנוע הסתה הייתה לאורך כל כל מערכת הבחירות, ולכן אני אומר הפיתיון, אתה קורא לזה פיתיון, אני קורא לזה כן, אולי איזושהי תחושה שאולי ילכו איתם בצורה, זה מנע את ההסתה במערכת הבחירות. היום אני מסתכל לאחור ואני אומר, מי שעשה את זה לאורך מערכת הבחירות הצליח למנוע את ההסתה שקורית עכשיו, ממש עכשיו אנחנו רואים
מעניין. את זה. ויכול להיות שאותה הסתה הייתה אולי מביאה לתוצאות בחירות אחרות, מי יודע, אבל בהחלט התובנה מעניינת.
ככה. אנחנו הגוש המנצח הבאנו את כל מה שאפשר, אם אתה זוכר, אם אתה יודע, אתה רואה את התוצאות. הצד השני, הגוש המפסיד לא הביא את כולם, לא יצאו כולם להצביע.
בגלל שאתה אומר לא היה לפיד שהדליק את הבירה.
יכול מאוד להיות שזה גם ענע את ההגעה המונית ברוך השם נמנעה.
תגיד אריה, מה קורה בלשכת נתניהו? הנה הרגע שוחחנו עם חברת הכנסת טלי גוטליב, אבל בלי קשר.
זה היה רעיון צוער.
כן, ההתנהלות בתוך הלשכה, משיכת הזמן, שרי הליכוד לא יודעים מה קורה איתם, עוד רגע השבעת ממשלה. מה קורה שם?
בוא נתחיל עם הלשכה. אנחנו יודעים, לאורך השנים, שנינו ותיקים בתקשורת, שהנושא הזה של האקווריום בתוך הלשכה זה מרכז עצבים הכי גדול שרוכש הרבה סכסוכים, קנאות ורוגז בתוך, כולם רוצים להיות קרובים לראש הממשלה. תמיד זה ככה היה, בכל הלשכות של ראשי ממשלות בעבר. מה שקורה עכשיו, שזה מאוד מעניין, שזה עוד לא קמה, אפילו הלשכת ראש הממשלה עוד לא החלה לפעול, וכבר יש סכסוכים פנימיים, וזה מאוד מקשה על נתניהו, עד כדי כך שאם אנחנו מדברים, אתה יודע, אנחנו כל הזמן אומרים פירוק והרכבה, נתניהו עוסק בפירוק והרכבה, אני חילקתי את זה לשלוש פירוקים, שלושה פירוקים והרכבות. הפירוק הראשון היה לפרק את הקואליציה הקודמת ולהקים ממשלה חדשה, לאחר מכן הוא מפרק את התיקים ומקים מרכיב משרדים חדשים, ועכשיו הוא עוסק בפירוק הרכבה של הלשכה שלו. עכשיו הוא שולח את כולם לפוליגרף כדי לייצר אולי לשכה חדשה נקייה מהדלפות, וזה דברים שחוזרים על עצמם אצל נתניהו, זה דפוס פעולה לא טוב. אם אנחנו זוכרים לאורך כל השנים לאחור, שהוא היה ראש ממשלה מאז הקדנציה הראשונה שלו, אם אנחנו באמת הולכים לאחור ב-96, כבר אז והתגלו אצלו בעיות בלשכה בהתחלה כשהוא הקים אותה. המשיך את זה אהוד ברק, שהלשכה שלו הייתה מאוד מסוכסכת, או לכל תפקיד הוא מינה שני אנשים שהיו רבים ביניהם, דווקא אצל שרון ואצל אולמרט היו לשכות מאוד מסודרות שעבדו יפה. אצל בנט היה שוב פעם רחש בחש, שאנחנו יודעים את ההתפטרויות שהיו שם, שמרית מאיר וקלוגרף וכל האחרים. כן. והנה אצל נתניהו זה קורה לו שוב, כשהוא הולך להקים את הממשלה ויש לו בלגן רציני מאוד בלשכה עם מריבות, שמענו קודם את הרעיון הסוער של חברת הכנסת גוטליב, זה לא הולך להיפסק בזה. אם הוא לא יעשה שם סדר, אז זה מאוד מעורר אצלו מחשבה, זה עורר אצל כל השותפים מחשבה מה הולך להיות. אני רק רוצה להגיד לך נקודה מעניינת, בשבוע שעבר הדלפות היו נגד יהדות התורה, וזה יצא כנראה מהליכוד לפי לוח הזמנים שתיארנו, במה שכתבנו ודיברנו.
כן, סוגיית
הדלפות האלה מגיעות לתוך הלשכה.
כן, אני אומר, שבוע שעבר זה היה נגד החרדים, בכל פרסום שקרי של כל מיני דרישות קואליציונית שלא היו ולא נבראו. עכשיו, תראה, מעניין, כי לנתניהו אין הרבה זמן, עם כל הלחץ הזה בלשכה הוא גם צריך לתפוס את כל הקצוות בליכוד, שאף אחד לא יותר מדי התמרמר. אנחנו יודעים שבינו לבין דני דנון יש מתיחות עם חברי כנסת נוספים. שים לב שהחוק הראשון שנתניהו מעביר זה למנוע את האפשרות לפצל את הליכוד, וזה כבר קרה אתמול. זה החוק הראשון של הקואליציה הזו, משהו שקצת ככה מרגיע אותו אולי, אבל לא באמת. אריה, אני רוצה לעבור איתך ברשותך לעוד עניין אחרון, כשאנחנו מדברים עכשיו ערב השבעת הממשלה. מילה אחת, כשאנחנו מדברים על חלוקת התפקידים והרכבת הממשלה, מי יהיה שר או לא, אנחנו נמתין ונראה, אבל מילה אחת אני רוצה ממך לפחות על המדיניות. אנחנו רואים היום את איתמר בן גביר בכנסת, את החוק שלו, אנחנו שומעים את האמירות ואבי מעוז והסתה בתקשורת, ודיברנו מקודם על הסתה נגד החרדים, שזה אולי מקום הראשון. מה המדיניות של הממשלה הזו צריכה להיות לדעתך, הרי אתה יודע, כפרשן, כוותיק בתחום, מול כל הגל הזה של אלה לא רוצים לקבל את תוצאות הבחירות, להמשיך לשתוק, לתקוף בחזרה, להגיד תקפצו לנו, כמו שמישהו אמר, מה הקו?
תראה, זו שאלה שאנחנו מתלבטים בתמיד, וגם במערכת הבחירות, בקטע הזה של ליברמן. האם אנחנו עונים לו ומעצימים אותו, או שאנחנו ממשיכים הלאה?
אבל הפעם זה שונה, אריה, כי זה לא ליברמן.
כן, כן, כן. כן. עכשיו צריכים לקחת את זה למישור הארצי, אני רק התחלתי את זה כהקדמה. אז אני אומר, במישור הארצי, יש קווי מדיניות שהממשלה הזאת התוותה לעצמה ושמה על השולחן. החברי כנסת, החרדים אפילו, שאלו מיד אחרי הבחירות והתייצבו במליאה, הם אמרו, למה הממשלה הקודמת נפלה? למה בנט נפל? כי הם פעלו נגד רצון הבוחרים שלהם, לכן הם לא הזיקו מעמד. זו הייתה אחת הסיבות המרכזיות שהממשלה הקודמת נפלה. כעת מגיעה ממשלה חדשה ששמה הכל על השולחן, בנושא המשילות, בנושא המשפט, מערכת המשפט, בנושא פסקת ההתגברות. זה לא דברים חדשים שמתחדשים עכשיו, זה דברים שהיו על השולחן. אם הממשלה הזו רוצה לשרוד את כל ימי כהונתה, היא חייבת ליישם את מה שהיא שמה בפני הציבור. היא לא יכולה עכשיו לזגזג ולהגיד, זה יש על זה בעיות, אז אנחנו עכשיו נרד כי יש על זה ביקורת וכו'. צריכים ללכת עם הקו שלכם, שמתם דברים על השולחן, תלכו, אבל לא בהתרסה. תקפצו לי, זה לא מתאים, זה לא זה יכול להתאים, אתה יודע, לאמירות פנימיות, אבל לא כמדיניות. צריכים ללכת עם הקו ולהסביר כל הזמן, נבחרנו, נבחרנו עם משילות, נבחרנו עם דברים ליישם, אנחנו צריכים לבצע את מה שאנחנו צריכים לעשות. ואני אמרתי את זה כבר אצלך, ואני חוזר עוד שוב. הם צריכים לעשות את זה מיד אחרי שקמה הממשלה, לצאת ולבצע וליישם את מה שהם הבטיחו. כל התמהמהות, כל עיכוב יביא עליהם עוד ועוד התנגדויות, כמו שאנחנו רואים בעצם הרכבת הממשלה. אם היו מקימים את הממשלה כבר לפני שבועיים, שלושה, כבר יכלו להיות באמצע עשייה, ויכלנו למנוע הרבה מההסתה ומההתעשתות. האופוזיציה מתעשתת.
אתה אומר, חבל על הזמן, פשוט לבצע ולתקתק, והיום הרב גפני דיבר על תקציבי החינוך.
לבצע מה שהם הבטיחו.
כן, פשוט לעשות ולבצע, יפה. אולי זה באמת אסטרטגיה נכונה. נמתין אל הבאות, ארי זיסמן, עורך חדשות יתד נאמן, תודה רבה.